מספיק, אז הנה, למדנו את זה, אז הסברנו, ונמשיך הלאה, אבל השאלה הגדולה, אז אנחנו לא לומדים חומר, אנחנו לומדים את תורת השם, ללמוד וללמד, לשמור לעשות, להתחבר ולקלוט, להיות שם. כך שזה מרגיש איזה קושי, כאילו להמשיך הלאה. טוב, אז אמרנו, הרי זוהי מדרגה שצריכה הרבה הרבה עיבוד ובירור ולימוד כדי לקלוט אותה, כדי לחיות אותה. אז מה, אנחנו קראנו את זה, אומרים שלום וזהו, ונשאר פה שהיינו. בעיה קצת. באמת, זה לעזוב את הנשמה. כל כתבי הרב מובנים ככל שאתה יותר ויותר נמצא שם. זה... יש הרבה, אפשר לדבר הרבה הרבה דברים על ריבונו של עולם ועל העולם ועל ישראל, על הדין ועל הכעס ועל האונס וכמה שאתה חייב וכמה שאתה לא בסדר, הכל בסדר, כל נקודה היא במשבצת מסוימת במרחב הגדול היא נכונה, אבל אם אתה לא משבצת אותו במרחב הגדול הזה שבסך הכל אז הכל מתוך טוב ואהבה וחיבוק ושייכות, אז אתה מקבל תורה של קרעים קרעים, של עצבנות, של אתה לא יודע איפה אתה, ומאוד מאוד, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אבל באמת, מה אנחנו יכולים לעשות? אז צריך להאיר את הנקודה הזאת מהמון המון היבטים. אז לומדים כל מיני דברים שבסופו של דבר, כל דבר דבר מאיר את הנקודה הזאת, אבל צריך לזכור אותה תמיד. אם אנחנו רוצים את עצמנו באיזה מקצב לא ככה אנחנו מתייחסים לריבונו של עולם, אני צריך לדעת שאנחנו צריכים לעשות תשובה. זה לא נכון. גם כשאנחנו לומדים על מידת הדין, וגם כשאנחנו לומדים על עונש, וגם כשאנחנו לומדים על כל מיני דברים, תמיד זה צריך להיות מיושב עם זה. ואם זה לא מיושב, זה מה שלא הבנו נכון. אז מי שיקרא לנו את הפסקה הבאה, בחיי היחיד,
קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה לנשגב ולטוב המוחלט ולשכל ולחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות מתאחרת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לעדנם. האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה על פי בחירתה או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, ויהיה הנועם של אהבה אלוהית עם מירת רוממות מתוקה ומתוקנת שרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכה.
אז פה הרב נותן לנו פחות או יותר את הכיוון, איך אנחנו, באיזה כיוון אנחנו הולכים כדי שככה באמת אנחנו נקלוט את ריבונו של עולם. בחיי היחיד, אחר כך ידבר בחיי הציבור, בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו, כן, ואומר בצדק ידידיה שזה קל כמו שכתוב אצל משה, מה השם הלוקח שואבים לך, כי אם להירא אותו אומרים חזל וחימיל את הזאת רטאים, מה זה, זה מה השם הלוקח, זה דבר גדול מטה. אומר אתה גם כן, אצל משה זה היה דבר קל, אז ככה הוא מדבר. טוב, אמרו אצל הרב כנראה זה היה דבר קל. בחיי היחיד... מה? מה הכוונה?
לעומת הציבור, אצל היחיד זה קל.
באופן יחסי, גם תירוץ יפה, נכון? בחיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה זו, של מה? של קליטת ריבונו של עולם כמי שהוא מקור... בקור החיים, מחיה, טוב, מיטיב, מחבק, הכל הכל לטובה ולברכה, ושייך לכל דבר, ונמצא בכל מקום, תמיד לטובה ולברכה. אז בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו, איך? על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, אנחנו אומרים מה זה? ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כלומר, יש... צריך להיטיב את המוסר, שהמוסר שלנו יהיה מוסר טוב. איזה מוסר? המוסר המעשי, כלומר שאנחנו נתנהג בדרך טובה. התורה נקרא טוב, כי כך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אז צריך להיות מחובר לתורה. אדם שלא אוהב את רעו כמוהו ולא אוהב את השם ולא אוהב את תורה וכו' וכו' וכו', ולא משיב עבדה ולא מתאר את מחשבותם, כל מה שהתורה דורשת מאיתנו, אז הוא לא יכול להתחבר לקליטה כזאת. תכף אנחנו נפרט קצת יותר. המוסר המעשי זה תחום המעשים. המוסר השכלי, יש גם מוסר שכלי, זאת אומרת שההכרות יהיו טהורות, יהיו נקיות, שהדעות יהיו דעות נכונות, דעות טובות, ועל ידי אור הדעת בכלל. כלומר, יש מצב שאדם יהיה טוב מבחינה מוסרית מעשית, וגם טוב מבחינה רעיונית, אבל הוא יהיה בכל המישורים המעשיים והשכליים האלה, הוא יהיה בקטנות דעת. יש מצב של קטנות דעת, יש מצב של רוממות דעת. כלומר, ככל שאנחנו אותם מושגים שכולנו משתמשים בהם, ככל שאנחנו מרומים יותר ויותר, מרומים יותר ויותר את ערכם, אנחנו מבינים אותם בדרך הנכונה וגם מרוממים את החיים שלנו. למשל, אתה יכול להגיד, אני אוהב להשתמש תמיד בזיכרונות על הרב זצ"ל, אז כתוב שפעם באחד מטו בשבט כיבדו אותו לטעת עץ. אז הוא הלך בשמחה לטעת עץ, התחיל לבכות ולשמוח ולבכות. שאלו אותו אחר כך, אחרי מעשה, למה הוא בכה? והתרגשות, בכי של התרגשות ושמחה עצומה. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, תחילת עיסוקו, והיית השם אלוקים גן בעדן. אז אנחנו הולכים בדרכי השם. זה מה עומד כאן אחרי הדברים האלה? הוא מפרש את זה בצורה שיטתית יותר באות הקודש. יש כל המעשים שאנחנו עושים, כל מעשים של תורה, כל המצוות כולם, לא רק המידות, זה בעצם הליכה בדרכי השם. יש הקדושה האלוקית מופיעה בכל מצווה ומצווה. וכיוון שההתחלה של כל מצווה ומצווה זה בריבונו של עולם, אז בעצם המצווה יש לה ערך קדושתי אינסופי. אז ככל שאתה יותר ויותר מרים את ערך המעשה שאתה עושה במחשבות גדולות, במחשבות שנותנות משקל עצום לכל מה שאתה עושה, אתה מרים את... וזה דרך אינסופית. כמה שתרים את הערך של זה, כמה שתבין שתפילין זה יותר קדוש, וכמה שתלמד על עומק מחשב, הטעמים של המצווה הזאת, וכמה שתלמד על כל מה שירים לך את המצווה הזאת ויתן לה אור יקרות ומשמעות אדירה, אתה לא תטעה, זה נכון. ותארו לעצמכם שאנחנו על כל צעד ושעד שאנחנו עושים בעבודת השם, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים דברים אדירים. זה מרומם אותנו. אנחנו כל הזמן נהיה בשמחה, אנחנו כל הזמן נהיה, איך אתם אומרים, נהיה באורות. אתה עושה דברים אדירים. תארו לעצמכם שאיזה חייל יגידו לו, אתה תפקיד שלך פה במחשב לעשות טק 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 כל שעה, אבל זה איך שלא תשכח. טוב, בסדר. יגידו לו, אבל זה חייל אחד. חייל שני יגידו לו את אותו פקודה, ואתה יודע לך שאתה עושה כך, אז אני יודע מה יש שפע של... אז כל המסעיות נוסעות ישר לבסיסים, לתת להם, אני יודע מה, אוכל, ועוד הם ייסו לתת לעניים אוכל, אני יודע, אפשר לדמיין כל מיני דברים. אז כשהוא עושה כך טק טק, הוא כל כך סביר, יחכה, נו, מתי כבר תגיע השעה, נעשה טק טק. זה הכל תלוי בעומק החשיבה, ברוממות של החשיבה, כדוגמה. אז צריך להתרגל להרים את הערך של, של, של מה שאנחנו עושים, של כל עבודת השם, של כל מה שבן אדם עושה. יש באיזה מקום הרב כותב, צריך להתרעד, לרעוד, כשמדברים עם אדם ישראל. זאת אומרת, אם אתה לומד מה זאת נשמת ישראל, ואתה יודע שאתה מדבר עם בן אדם, אתה מסתכל בעיני רוחך על העניין הזה, זה מרומם אותך, אתה רועד מרוב התרגשות. וככה צריך להבין את ההנהגה של כל מיני צדיקים פלאים, ואני מדבר על הרב כי הוא היה כזה. התרגשות ושמחה עצומה מעל ומעבר לכל מה שאנחנו נגיד בחיים שלנו. ממה זה בא? זה בא מהרמה הכללית של כל התוכן, כל התוכן של תורה מקבל הרמם, מרומם בעזרת הדמיון, בעזרת המחשבה, בעזרת הידיעות הסודיות, בעזרת המון המון כלים, ספרים. אז הוא נמצא בחלון של מלר, והוא כל מעשה הוא מעשה שלו חובק עולמים, ואז בטח הוא יהיה בשמחה, ובטח הוא יהיה באהבה, כי מה שאין כן, כשזה לא ככה, אז הכל מדוד וקטן, ובסדר, אנחנו מסתדרים יפה עם ריבונו של עולם, עושים את חובתנו ושלום, אבל זה בלי נשמה ובלי מרחב. לכן חלק מההבנה הזאת של דעת אלוקים, שזה כאן זה הנושא שלנו, זה הרמת אור הדעת, מה שהרב אומר. אמרתי שאני אוסיף עוד כמה מילים על העניין של הטבת המוסר. כשיודעים שהצד, המכנה המשותף של כל התורה כולה, של כל המוסר, התורה זה המוסר בעצם, המוסר השלם, ושכל ההשכלות וכל הידיעות, הנקודה המרכזית זה טוב השם, להתחבר לטוב השם, זה המכנה המשותף של הכל, זה מכניס אותנו להלך מחשבה של טוב, לחיבור לטוב, וזה תנאי בסיסי במה שאנחנו אחר כך נקלוט ככה את ריבונו שלנו כמקור הטוב. הרי זה הנושא, הבינה יותר שלמה, תוקש דת אלוקים, הכרת היחס וכולי, כמו יחס הנשמה אל הגוף וכולי וכולי, לתפוס את ריבונו של עולם כמקור הטוב, מקור האהבה וכן הלאה וכן הלאה. אז התנאי הראשון שאנחנו נהיה שם, שאנחנו נהיה כאלה. אדם משליך ממצבו, ממדרגתו על ריבונו של עולם. אדם שהולך כל הזמן עם עין רב, עם קצב וכפידה, הוא ככה ישליך גם כן על ריבונו של עולם. כשהוא נניח יעשה משהו לא טוב, אז תכף, ריבונו שלה בטח עכשיו יחפש אותי, ואוי ואבוי מה ישב. ככה הוא ישליך, כי ככה הוא מסתכל על החיים. אז אי אפשר לדבר איתו על תבין שהשם מוכר אותו, הוא אוהב אותך ורוצה. לא, כי הוא לא מסתכל ככה. לכן, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים, עם דעת יותר רחבה, יותר ויותר נקלוט, נתקרב לקליטה הזאת שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר לככה בכיוון הזה. זה מאוד חשוב, איפה אנחנו עומדים ביחס שלנו אל הטוב. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה, כלומר באהדה, אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל וגם בחיים, גם במחשבה וגם במעשה, מיד זה קורה. אם ככה אתה חי, מיד ככה אתה תשליך את זה על השם. מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות, זאת אומרת, ההכרה הזאת שריבונו שלו מקומו הנשמה של המציאות, הוא מחיה את הכל, והוא מעניק לכל, והוא מטיב לכל, מיד זה יקלט אצלך גם כן. מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו, זה לא איזה רעיון אחד, זה אחר כך, כל התורה מתפרשת ככה, כל החיים מתפרשים ככה, כמקום שבו אתה מחיה את כולם, מחיה את הכל באהבה. נקלטת בכל רעיונותיו, מתמזגת עם כל חושיו, רגשותיו, לאדנם, הכל הופך להיות עדין. אתה כל הזמן מחובק על ידי ריבונו של עולם, אז אתה עדין, אז אתה טוב, אז אתה לא... זה החיים. החיים הם אלוקיים, הם טובים, הם... אז אתה תאכל בהתאם לזה, ואתה תשתה בהתאם לזה, אתה הם חיים משפחה בהתאם לזה, ותפיל בילדים בהתאם לזה. מה שאני כן, כשההכרה היא מלאה כעס, מלאה עצבנות, ומלאה דינים, זה לא יכול להיות. תפיסת שם שמיים תהיה מעוותת כתוצאה ממצב כזה. עד עכשיו הוא דיבר על היחיד, בחיי היחיד. ומה בחיי הציבור? אם נניח, ומה רוצה להיות עובדת השם עם הכרה כזאת גדולה שהקדוש ברוך הוא מקור אותו, מחיה את הכל, אוהב את הכל, איך ומה יכולה להגיע למצב כזה? אומר הרב, האורגן הקיבוצי, כלומר, האורגן זה מושג של
הקיבוץ בתור יחידה אורגנית, יחידה שלמה, אחדותית. מה? כמו הגוף.
הגוף
הקיבוצי. האורגן הקיבוצי שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת, כל אומה ואומה יש לה מלאך משלה. כלומר שהוא מטביע מלאך, כמובן איזה לא ניכנס לזה, אבל יש לה אופי משלה. משהו שהוא מייחד אותה. אז האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, כמו שאמרנו אצל היחיד, גם אצל הציבור, גם הוא יהיה אצלו אהבת הטוב בתור דבר בסיסי, מעומק עומקו, לא משהו חיצוני, זה בא משורש הווייתו, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה של האומה הזאת. אהבת הטוב זה אצלה בבסיס, על פי בחירתה, או בגלל שהיא ככה החליטה לבחור, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, שזה מוטבע בה ככה כבר בגנים. אז אם יהיה איך התמצא כזאת אצל האומות, שכמו שהיחיד אוהב את הטוב, ומתוך זה גם הוא מבין שהשם הוא ככה, אם יש זה גם אצל ציבור, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן הכרה הזאת הנשמתית, הכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא כמו נשמת העולם, ויהיה הנועם של אהבה אלוהית עם עירת רוממות מתוקה, כן, לא עירת רוממות של עירה של זעזוע, של תחושה של מאוים, אלא מתוקה ומתוקנת, שערוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. וההפך, אם זה יהיה הפוך, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, ככל שהאומה תהיה רחוקה מחיבה של הטוב, היא לא תהיה אוהבת את הטוב אלא תהיה רחוקה מזה, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. אומה כזאת שבטבעה היא רעה, היא לא מחוברת אל הטוב, היא לא יכולה להיות מחוברת אל התפיסה הזאת שריבונו שלום הוא כמו נשמה למציאות. הוא מוכרח קשר, ואם בכל זאת יהיה אצלה עניין של אמונה, מוכרח קשר אלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. זה לא יהיה ממפנים, זה לא יהיה מתוכה, זה בסדר, אמרו לה המטיפים והכמרים, ואני יודע מי שצריך להאמין באלוקים, אז זה משהו מאולץ, זה לא בא משהו שמבפנים, מתוך אהבת הטוב שיש בפנים, תוך זה אנחנו מבינים שיש אלוקים שהוא אוהב טוב, אנחנו מזדהים איתו, כי הנפש שלנו שייכת למצב כזה, לא בא משם, זה בא מבחוץ, ככה יש אלוקים וכו' וכו', אבל אנחנו לא, הם לא מודיעים, לא ידעו בזה, אבל באמת הם לא יהיו מחוברים אליו, הם יהיו בעצם, הוא לא יהיה רצוי להם, אבל אסור להגיד את זה, אז ממילא ייווצר פה איזה סתירה פנימית, אנחנו מחויבים אליו, כי ככה למדנו, ככה הכרה וככה השכל אומר, אבל באמת אנחנו מאוד 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 מפנים את גבינו אליו. אז זה יהיה קשר נוכרי, האלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות המעבדות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. החיים במהותם, הקשר אל ריבונו שלם, זה קשר הווייתי, זה החיים. אתה החיים שלי, ריבונו שלם. אבל כשהחיים שלי חלילה נמצאים במקום אחר, ואני צריך לקבל את העול הזה, וזה לא מתאים לי, אז זה יוצר כל מיני דברים מוזרים. אז יוצאים בשם האלוקים לעשות מסע צלב, ובדרך שוחטים יהודים עשרות אלפים. זה מסתדר. או שאומרים ג'יהאד והורגים ושוחטים בלי כל מיני יצרים פנימיים רעים פורצים בשם זה. בבקשה?
לנוצרים, אז אדם חוטא כמה שהוא רוצה, והוא בא ביום ראשון הכנסייה, אומר חטאתי וזה, ואחרי זה חוזר לעשות כל הדברים, שבוע הבא בא עוד פעם ואומר חטאתי, וזה כאילו זה...
דברים משונים קריקטוריים, כן? רצית לשאול משהו?
אני לא אבדתי את המשפט השני. כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס
הזה. אז זה כמו שהוא אומר כל הזמן, היחס אל אלוקים הוא יחס כמו על נשמה אל הגוף, זה מה שאני מקבל. לעת עתה, אומר הרב, עוד לא באה תרבות למידה זו להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בו מכאן נשמה של האורגנים הקיבוצים. עוד לא הגיע הזמן, הגויים עוד לא מוכשרים לאהבת השם, ועל כן איננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים, בגלל שהשורש של המוסר זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא שורש המוסר. למה אנחנו מוסרים? למה אנחנו, אפילו המוסר השכלי אפילו, לא התורני, אנחנו מזדעזעים מדברים רעים, בגלל שריבונו של עולם שוכן בתוכנו, ההוויה שלנו היא ממנו. אז כיוון שהוא צדיק והוא ישר והוא רחום והוא חנון, ואנחנו עומדים בניגוד לזה, אנחנו לא יכולים להיות ככה. לא יכול להיות שאתה תיקח לו, זה שלא, לא יכול להיות שאתה תהרוג אותו. למה לא יכול להיות? כי זה לא בא ממני, כי יכול להיות או לא יכול להיות, זה בא ממקור חיי, שממנו, מריבונו של עולם זה בא. אבל אם אני חלילה אומה רשעה וריבונו של עולם הוא לא נמצא בתוכה, אז המוסר מתמסמס באמת, אין לו אחיזה. אז המוסר הופך להיות סתם איזה משהו שכלי, שהיום אני חושב לעשות את זה, מחר אני יכול לוותר על זה. זה אין לי אלוקים שאני נתלה בו להבין שהמוסר ממנו, וממילא זה עושה את זה מוחלט. אין מתמסס, המוסר, מהות המוסר הולכת מתמססת, אז זה מתמנה לכללי של הקיבוצים. יש שאלות? טוב, נעמוד כאן, כל טוב לכם.
אני שואל, אני גם שם, בהקשר...